יאללה. טוב, רגע, איפה הדפים? מי צילם אותם? אביתר, לא צילם אותם? מי היה איתי? לא, 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 לא. רגע, שנייה. טוב, יסוד הדברים שאנחנו נלמד פה היום, נמצאים במאמר שכתב הרב נריה, זכרונו לברכה, וקצת, זה מאמר קצת ארוך עם עוד כל מיני פרטים, ופה פשוט עשיתי לרכז ככה ולסדר את הדברים ככה בשלבים. העיקרון שמה שאנחנו הולכים לראות פה בדקות הקרובות, זה איפה אנחנו פוגשים בחז"ל, על המשמעות של זה שעם ישראל עצמאי בארצו. אנחנו יודעים כזה, יום העצמאות, שמחים, חוגגים, אבל מבחינה רוחנית, למה הדבר הזה כזה משמעותי? מה בדיוק חסר מבחינה, מכל מיני בחינות, כפי שתכף נראה? תודה רבה. וואו. כאשר העצמאות לא נמצאת. אז דבר ראשון, אני אגיד בעל פה, ופה ושם נקרא קצת ככה כמה שורות. המהר"ל בנצח ישראל, בהתחלה, ממש מי שאולי יצא לו ללמוד, אם לא, זה כמובן ספר שכדאי להכניס אותו ככה לתוכנית עבודה, לתוכנית לימודים. נצח ישראל של המהר"ל עוסק למעשה בבירור של עם ישראל. והמהר"ל אומר שם במשפט מאוד יסודי, הוא אומר, אומה שאחרים שולטים עליה, היא לא אומה. זה משפט שנראה לי יכולים לקנות אותו גם באומות העולם. הוא גם אומר את זה בצורה כללית. הוא אומר, אתם לראות פה בשורה המודגשת פה בהתחלה, ראוי שכל אומה מצד שנבראת לעצמה, שלא תהיה רשות אחרים עליה. כי ראוי שתהיה כל אומה בני חורין, כן, או בת חורין. אין לאחד מציאות כאשר הוא תחת יד האחר. אין לך מציאות שמישהו שולט עליך, אתה כבר לא, זה לא נקרא כבר שיש לך חיים, כי בסוף אתה, זה גם מובן למה, בסוף אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה לא מחליט על עצמך, האומה לא מחליטה על עצמה, אז היא בעצם לא מוגדרת אומה, זה ברמה הכי, ממש הכי, הכי, הכי בסיסית. מהר"ל מוסיף פה וכן ישראל, בשורה הרביעית פה אצלכם, אינם ראויים לפי סדר המציאות שיהיו תחת ממשלת האחרים, ויהיו אחרים משועבדים בהם. כי גילוי מהות האומה הוא בארצה וברשותה, אבל אתה שאינם בארצם והם תחת רשות אחרים, על דבר זה לא נבראת שום אומה ולשון. והוא שלא כסדר העולם, שנצח ישראל שם בפרק גב דלת. כלומר, בעם ישראל זה באופן מיוחד, זה נכון אצל כל האומות, בעם ישראל זה באופן מיוחד, כיוון שמבחינה רוחנית יש לנו הרבה מאוד דברים שאנחנו צריכים להוציא אותם מהכוח אל הפועל, ואם אנחנו לא ברשות עצמנו, ממילא הכל מדוכא, הכל כזה לא יכול לצאת כמו שהוא, ולכן זה על פניו בבסיס הרוחני קודם כל, זה חיסרון מאוד מאוד גדול. לדוגמה לזה, משהו שמופיע בהמשך, אבל זורק אותו כבר עכשיו, יש משפט שאנחנו כולנו מכירים, שמואל אומר בגמרא, והרמב״ם מביא את זה גם, שאין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שימו לב, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות. מה נקודת המעבר מהעולם הזה, זאת אומרת כל המאורעות שיש לאורך ההיסטוריה, לתקופת ימות המשיח, שזה תקופה של גאולה, תקופה אחרת, הנקודה היא שיעבוד מלכויות. כלומר, ברגע שאנחנו לא משועבדים תחת המלכויות, אלא עצמאים, זה בעצם כבר ימות המשיח. אתם יודעים שיש כאלה אומרים, מה, זה ימות המשיח? בסדר, אז יש לנו מדינה, אבל עדיין כאילו מצב על הפנים, כאילו באופן כללי, כאילו מבחינה רוחנית. אז אבל צריך להבין את הדבר הזה. אם אנחנו נצמדים לחז"ל, ככה אומר שמואל. אגב, זה אותו שמואל שסובר שהגאולה גם לא תלויה בתשובה, זה כנראה קשור לזה. יש מחלוקת שרב ושמואל בסנהדרין שם בדף צדיק זין, צדיק ח', האם הגאולה תלויה בתשובה או לא. ושמואל אומר שהגאולה לא תלויה בתשובה, וזה אותו שמואל שאומר שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד. כי הוא אומר, עצם הדבר הזה שאנחנו לא משועבדים, זה גאולה מאוד גדולה. זה שינוי עצום. אנחנו, יש לנו את הפוטנציאל כבר להיות מי שאנחנו. עכשיו בסדר, יכול להיות שזה ייקח עוד קצת זמן, כמו שגם אנחנו רואים במציאות שלנו, כן? קמה מדינה, אז בעצם קרה הדבר הזה שאנחנו כבר לא תחת שיעבוד האומות. נכון שזה, גם זה תהליך, כי עדיין יש לנו יחסים עם אומות העולם, ולפעמים אנחנו קצת משתחשבים בדעתם, אבל עדיין אי אפשר, יש איזו נקודה של גבול שעוברת בין גלות, שאתה לא עצמאי, יש לך פה אחרים שאומרים לך מה לעשות, בטח כשאתה ממש בגלות, ובין אם אתה בארץ, אבל שולטים עליך הטורקים או האנגלים, אז אתה לא עצמאי, אתה לא מחליט איך זה ייראה פה ואיך החיים ייראו פה. יש שלטון אנגלי, יש חוק משפט אנגלי, יש, הם מחליטים כמה ייכנסו לארץ ומי ייכנס לארץ, ואם הם החליטו שאני לא יודע מה, דברים בכל תחום, אז זה מה שיקרה. וברגע שאתה מחליט, העם מחליט לעצמו, זאת עצמאות שהיא סימן למצב רוחני גבוה, כי יש לך את הפוטנציאל עכשיו להוציא את הדבר הזה מהכוח אל הפועל. אז זה ככה קודם כל ברמה כאילו הכי בסיסית. אבל אם אנחנו רוצים עכשיו לעלות עוד קומה, אז רואים דבר מאוד מעניין. שימו לב שכל פעם לפני שעם ישראל מקבל תורה, הוא מחפש עצמאות. מה, למה, מאיפה כאילו נפלתי כאילו עם המשפט הזה? אז הבסיס של הדברים, כולנו הרי מכירים שבמעמד הר סיני, הגמרא אומרת שקפה עליהם הר כגיגית. בדרך כלל מדברים על זה בהקשר של פורים, מה הייתה הכפייה וזה, אבל יש הסבר מאוד מעניין שם בראשונים, בגמרא שם, מסכת שבת, בדף פחת, גם הרמב"ן וגם הרשב"א אומרים את זה, שלמה עם ישראל לא רצה לקבל תורה מעצמו, למה היה צריך לכפות עליהם? כי הם לא היו בארץ ישראל. שימו לב, זה מדהים. כלומר, מה בעצם כתוב כאן? מה שכתוב כאן, זה שבעצם עם ישראל אומר, כאילו לקדוש ברוך הוא אומר, רגע, לתת לנו תורה? לא מתאים. למה לא מתאים? אנחנו לא בארץ. אין לנו עצמאות. אז תיתן לנו תורה כשאין לנו עצמאות, זה כאילו שני דברים שהם לא מתחברים. כי בוא נגיד הפוך, גם משהו שנגיע בהמשך, כבר נדלג עליו, נגיד אותו כבר עכשיו. אחד המשפטים המפורסמים, אחד הפסוקים המפורסמים באיכה, זה מלכה ושריה בגויים, אין תורה. מה המשך של הפסוק? אולי אחרים? מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. הגמרא בחגיגה בדף ה', על הגמרא הזאת, הגמרא אומרת, אין לך, כיוון שגלו ישראל ממקומם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. כלומר, עצם העובדה שאנחנו לא בארץ, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זהו, כבר אין. מלכה ושריה בגויים, מקף, אין תורה. התורה כבר לא יכולה באמת להיות אותו הדבר. גם הנבואה לא יכולה להיות אותו. אין נבואה. לא תהיה נבואה בחול. רק אתם יודעים, בשביל ארץ ישראל, לא יכולה להיות נבואה. למה? כי תחבר למה שאמרנו קודם. בשביל להגיע לעצמאות רוחנית, שזה התורה, נכון, אין לך בן חורין, פסח עכשיו היה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אז התורה זה החירות הרוחנית שלנו, אבל אי אפשר חירות רוחנית בלי שיש חירות פשוטה, כלומר, בלי שיש עצמאות. עצמאות היא בעצם יוצרת את הכלי, את השורש הבסיסי לחירות, למצב שאתה יכול להיות בדיוק מה שאתה צריך להיות. אחר כך על זה אתה שואל, רגע, אז מי אני בדיוק, עם ישראל? מה בדיוק אני צריך להוציא מהכוח הפנימי שלי החוצה? תורה, נבואה, כל הדברים האלה. עכשיו תשימו לב שגם בפורים, אפרופו פורים, הדר קיבלו ימי אחשוורוש, מה מיד קורה אחרי זה? כאילו, ביחד עם זה מה קורה? מה? בית מקדש שני, עולים לארץ, עזרה. אנחנו צעים בפורים, אנחנו כזה סביב הצרות שאמן רצה, אבל ידוע שבין היתר אמן וחשברוש וזה רצו לבטל את בניין בית המקדש, בסוף מה שנהיה, נגמר, התהפך הכל, ועולים לארץ, תכף נראה בזה גם משהו, אבל לא משנה, עולים לארץ, והמקביל לזה, זה הדר קיבלו, ימי החשברוש, זאת אומרת, מקבלים תורה מרצון, ולא מכפייה. ולמה מרצון? כי עולים לארץ. אז זה מתחבר ביחד. כשעולים לארץ, מקבלים תורה מרצון. אגב, מה?
זה רק הארץ,
לא
צריך
עצמאות. יפה. הארץ, הכוונה, אתה יודע מה? הבאת טוב למה שנקרא להנחתה. כי תכף נדבר על זה. מה שדביר אומר, אומר, רגע, בסדר, יכול להיות שאנחנו נהיה בארץ, אבל בלי... עם שלטון אחר, כאילו, ועדיין אנחנו בארץ. אז תכף נראה שלהיות בארץ עם שלטון אחר, זה כמו להיות בגלות בערך. זאת אומרת, כי זה ברור בהתאם למה שאמרנו קודם. בסוף, הארץ היא לא עומדת רק מצד עצמה, כי ארץ ישראל, יש לה קדושה והכל, אבל הארץ פה כביטוי לזה שאתה עצמאי. וזה רק יכול להיות בארץ. לעולם לא תהיה עצמאי. אתה יכול לקבל עצמאות באוגנדה, אבל אז זה קשור למעלות של ארץ ישראל, שעם ישראל צריך להיות בארץ ישראל. אבל כשהוא נמצא בארץ ישראל, זה לא מספיק להיות בארץ ישראל, צריך להיות עם עצמאות בארץ ישראל. בלי זה, יש בשורש של היכולת לבטא את כל העוצמות הרוחניות שיש בנו. נכון, אגב, דיברנו בית ראשון, או נתינת תורה ראשונית, מעמד הר סיני, כניסה לארץ בימות יהושע. פעם שנייה, בימי בית שני, והדר קיבלו ימי אחשוורוש. בית שלישי, היום. יש לנו עצמאות. מה קורה לתורה היום, לפי דעתכם? יש לה איזו התפתחות של רצון וקבלת תורה מחודשת? מה? בוודאי. כאילו, אי אפשר בכלל להבין, כאילו, אנחנו נמצאים בפנים, אתם בטח נמצאים בפנים. יש לי קצת ככה את ההסתכלות של ילד, של נער בארץ, ככה לפני 40-50 שנה, הדוק פסטוק היו קוראים לנו, וכאילו, כמה היה לי לבחור ישיבות הסדר לפני 45 שנה. ישיבות גבוהות והסדר, 8 ישיבות, תחליט לאיפה אתה הולך. בכלל אי אפשר לדמיין בכלל איזה מציאות, אבל לא רק מספר של ישיבות וכדומה, גם מבחינת השפע כאילו של ברוך השם, כיוונים בתורה, כיוונים כאלה ואחרים, וחסידות, תורת ארץ ישראל, ובנות לומדות, ובכלל כאילו יש איזו פריצה מטורפת, וספרים נכתבים. למה? זה קשור לעצמאות. יש עצמאות, יש... זה נושא... אולי זה בא באמת במקביל, כי אתה יודע, ככל הגדול בחברו יצרו גדול ממנו, וכל ה... זה לעומת זה עשה אלוקים. זה ידוע שהכוחות, הכל יוצא חזק, וגם שמה מחפשים איזשהו ביטוי ואיזה חירות ואיזה דרך, ולפעמים התורה נתפסת כמשהו שהוא לא מתאים לחירות הזאת, וזה נושא בהחלט מאתגר, אבל אי אפשר שלא לראות שיש פה פריצה גדולה מאוד, שהיא קשורה, אני אומר, אני אני אומר את זה בהקשר של עצמאות, זה קשור לעצמאות, זו נקודה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית. כן, אז זה בעניין הזה. עכשיו, אפרופו, אם הזכרנו פורים, אז אחד הדברים הידועים במסכת מגילה, שזוכר שם את הדיון מדף י' למה לא אומרים הלל בפורים, אז אחד ההסברים זה שעקתי עבדי אחשוורוש ענן. ושימו לב לביטוי הזה. עם ישראל כולו ניצל מגזרה מטורפת, טורפת ממש, ולא אומרים הלל על זה, כי אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. זאת אומרת, כל העסק נגמר, ובסופו של דבר, עוד לא הייתה שם פריצה דרך של גאולה שלמה. נכון, אמרנו, חזרו לארץ, הדר קיבלו, היה פה איזושהי מציאות, אבל מיד נראה שבית שני, גם כשכבר היה בית שני, וגם כשעזרה עולה ומקים פה את מה שהוא מקים, זה עדיין רחוק מאוד מעצמאות אמיתית וכוללת. ודאי שברגע שנגמר הנס, נגמר הנס, אוקיי, מה המצב שלנו עכשיו? אנחנו בסופו של דבר עדיין שם. אנחנו עדיין עם אחשוורוש. מחר יכול להיות גזירה חדשה כזאת. אין לנו נשק, אין לנו מדינה, אין לנו איך להגן לעצמנו, ולכן לא אומרים הלל. כי להגיד הלל זה על מציאות שלמה של חירות, של עם, שבאמת יוצא לחירות הפנימית שלו, וזה דבר שהוא מאוד משמעותי פה, העניין הזה. אם מדברים על בית שני, יש פה דבר מאוד מאוד מעניין. תראו רגע במספר 5, יש פה כאלה מספרים ככה לפי פסקאות ש... וכך אמרו חז"ל, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בימי עזרא, פרש רש"י, לבוא ביד רמה, אלא שגרם החטא, כן, גמרא בברכות, דף ד' מוכרת, גרם החטא ולא הלכו אלא ברשות כורש. דברים אלה ממסכת ברכות, מקורם בתוספתא, וכך כתוב שם, באותו יום עברו ישראל את הירדן, ואין כל בריאה יוכל לעמוד בפניהם. והנאמר הזה תיפול למטה בפחד, עד יבוא רמך השם, היינו לא מזמן, שביעי של פסח, קריאת ים סוף. זו ביאה ראשונה, בימי יהושע. עד יעבור רמזו קנית, זו ביאה שנייה בימי עזרא. אמור מעתה, ראויים היו ישראל לעשות להם נס, מרש"י לעלות בזרוע, ולא היו משתעבדים למלכות. בביאה שנייה כביאה ראשונה, לשגרם החטא, ונגזר עליהם שיעלו ברשות כורש.
וחטא זה? נבדו שלא נאמר
לחטא. מה?
לא נאמר לחטא. גם היה מיעקב איתן.
גרם החטא. לא יודעים אפילו להגדיר מה החטא, אבל אם אתה שואל מה החטא, יש כל מיני הסברים. לדוגמה, רוב עם ישראל לא עלה, כידוע. בית שני, עלו 42,000.
אחר כך מביאים את יעקב שם ואומרים אלה שגרם החטא.
כן, כן, כן. אני אומר, אם השאלה מה בדיוק היה, אז המציאות שבית שני הייתה מציאות קשה. הם באו שם עם נשים נוכריות, עזרא היה צריך זה. ועלו, עלו לא, לא הגדולים, רוב הגדולים לא עלו. צערנו זה מזכיר לנו גם את התקופה שלנו. רק השואה עשתה את מה שהיא עשתה, אבל גם בתקופה שלנו, רוב מי שעולה, בעלייה הראשונה, השנייה, השלישית, יש קצת דתיים בינם, אבל לא הציבור החרדי, הדתי ברובו, בטח לא החרדי. זה חטא גדול, זה לא פשוט, כי צריך לעלות לארץ ישראל. אם אפשר, צריך לעלות לארץ ישראל. אין תירוץ לא לעלות לארץ ישראל. אז לא עולים, ועולים מעט, ולא העולים הגדולים, וגם אלה שעולים הם מאוד מסובכים מבחינה רוחנית, אז המצב הוא לא שלם. בגלל שהמצב הוא לא שלם, אז מה העונש כאילו שהם עולים ברשות כורש? שימו לב, זאת אומרת, אם היה מצב רוחני גבוה יותר, אז העצמאות הייתה עצמאות מלאה. אבל אם לא, אז הם עדיין בשליטה של כורש, גם כשהם כבר נמצאים פה בארץ, בבית שני, הם עדיין בשליטה של כורש. הרי רק בימי החשמונאים, הרמב"ם אומר, חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, זה כבר 200 שנה אחרי זה. זאת אומרת, כל ה-200 שנים ראשונות של בית שני, מה קורה אז? אנחנו לא עצמאים פה בארץ. נותנים לנו רשות ולא תמיד נגדל. נותנים לנו, אבל זה לא, אנחנו לא, אין לנו מדינה משלנו. אין מלכות. אין מלכות. אין מלך, יש כזה, עכשיו, מה, אז מה, תגידו, בסדר, אז מה, איפה הדבר הזה בא ידי ביטוי בצורה הכי, הכי קיצונית? דבר מדהים. הרמב״ם אומר שבבית שני צמו את תשעה באב. שימו לב, היה בית מקדש וצמו בתשעה באב. כל הבית מקדש, אנחנו, כל התשעה באב, אנחנו מתעוננים על החורבן. אז ראי, כבר אין חורבן. נבנה בית המקדש. אז למה לצום?
על השכינה של הראשון.
בית המקדש לא שלם.
על השכינה של הראשון. שאומרים
שהצעירים סמכו והזקנים. אז התשובה לפחות זה חלק מהמפרשים. זה בגלל שלא הייתה מלכות. תסתכלו פה. תראו בהמשך. כן. נצטוו לקבוע ציור שושן הבירה של פרס בשער המזרח של הר הבית, כדי שתהיה מת מלכות עליהם. והמשורר אומר, אם חומה, אם הייתם עולים כימי חומה, אז המצב היה שונה לגמרי. וחומה משמעותה בזרוע וביד חזקה. שיטת הרמב״ם, פירוש המשניות לראש שנה, כי גם בתקופת בית שני, היו מתענים מתשעה באב. ותמה עליו התשבץ, הרי בפירוש נאמר בגמרא, בזמן שיש שלום, יהיו לששון ולשמחה. אומר השפת אמת בחידושי ראש השנה שם. נראה, מפרש הרמב״ם כמו רש"י, בזמן שיש שלום, דהיינו שאין יד אקום תקפה על ישראל. היינו כשהמלכות ביד ישראל. ולא כפירוש רך שיש שלום שבית המקדש קיים. אבל כשהיו כפופים תחת יד האומות, אפילו בזמן המקדש, הוא בכלל רצו מטענים, רצו אין מטענים. כלומר, אפילו שיש בית מקדש, אבל אין עצמאות, אין מלכות ישראל, אז זה לא נקרא שיש שלום. זה לא נקרא שיש שלום, הכוונה שלום זה מצב רוחני שלם. זה מצב טוב, מצב הוא לא טוב. כי אנחנו גם בית מקדש שלנו, הוא כפוף לזה. וכמו שאתם יודעים, גם באמת היה לפעמים הכהנים הגדולים, היו קונים, היו מוכרים, והיו, היה להם, היו פוליטית, הם היו מתערבבים לנו, כי אנחנו לא עצמאים. אז אם אין זה משפיע על כל הדברים, ומתענים את תשעה באב, שזה דבר מדהים, עד כמה ההשפעה של המלכות, כאילו, לכאורה כבר יש בית מקדש, אז זה כבר סימן כבר שהכל מתוקן. לא. זה מתוקן כשיש גם מקדש וגם מלכות ועצמאות, ואז זה מתוקן. זה היה בבית ראשון, מלכות שלמה, דוד, אחר כך שלמה, בונה את המקדש. הייתה עצמאות. בית שני לא הייתה עצמאות, רוב בית שני לא הייתה עצמאות. בתקופה מסוימת של החשמונאים, ואחר כך הם מתחילים גם כן להריב ביניהם, ובסוף זה שוב נלקח מהם. זה המצב בבית שני. תראו רגע בעמוד הבא. יש הגדרה מאוד מעניינת, תראו איפה שיש שם את המספר 7. לדעת הגאון רבי יהושע מקוטנה, וזוהי בעיקרה גם שיטת הרמב"ן, הוא אומר ככה, גם לפי דעת הרמב"ן, שחשב זאת למצוות עשה, עיקר המצווה אינה אלא הירושה והישיבה, כאדם העושה בתוך שלו, לכבוש ארץ ישראל, שתהיה יחד, תחת ירושתנו. זה דבר מדהים. יש מצוות עשה שהרמב"ן מונה אותה, הרי הרמב"ן, אתם יודעים שיש ספר מצוות של הרמב"ם, והרמב"ן אומר שיש מצוות שהיה צריך למנות אותן והרמב"ם לא מנה אותן, והוא מוסיף 17 מצוות שלדעתו הרמב"ם היה צריך למנות אותן והוא מונה אותן. מצוות עשה ד' של הרמב"ן זה המצוות עשה לרשת ולכבוש את ארץ ישראל. מה המשמעות של ירושה וכיבוש ארץ ישראל? מסבירים חלק מהאחרונים, פה רק מובא אחד מהם, אבל מסבירים גם אחרים, שלכבוש את ארץ ישראל זה כאדם שעושה בתוך שלו. כלומר, באמת ירושה אמיתית היא ירושה שאומרת, היא לא רק איכשהו עציץ פה ויש לי איזשהו מלכות, אבל בעצם אני לא יכול לזוז שום דבר, אלא אני קובע מה, אני באופן כללי קובע מה יהיה פה, ואין מי שאומר לי, אין מי שאומר לי מה לעשות. אגב, בהקשר הזה, הוא מביא, כולם מסבירים ככה את ה, כל האחרונים מסבירים ככה את הרמב"ן, כי הרמב"ן אומר שבכלל המצווה הזאת לכבוש את ארץ ישראל, זה לעלות לארץ ישראל ולשבת בה, גם עוד לפני שהיה עצמאות. זאת אומרת, אבא שלי, זכרונו לברכה, שעלה ארצה בשנת 1934, סליחה על השנים הלועזיות, רק בשביל זה, בגיל 20, עלה לבד, בלי המשפחה, זה הציל את כל המשפחה מהשואה, כי כולם בסופו של דבר, משך החמש שנים הקרובות, כולם בסוף עלו בעקבותיו, האחים וההורים, ובעל הארץ עוד לא היה מדינה. כמו כל מי שעלה לפני. אז מה המשמעות? אתה עולה לארץ ישראל, אתה גר בארץ ישראל, אבל שולטים פה האנגלים. אבל כמובן, מעבר לכל הסגולות של ארץ ישראל וכו' וכו', שתמיד יש, כותב הרמב״ם, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, גם הרמב״ם כותב, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה גויים, והיה לי אגור בחוץ לארץ, אפילו בעיר שרובה יהודים. כלומר, יש לארץ ישראל עצמה קודם כל סגולות נפלאות וכו', זה נושא בפני עצמו. אבל מבחינת כיבוש הארץ, הרי זה ברור לכל אחד שבן גוריון לא היה יכול להכריז על המדינה, אם הוא לא היה יודע שיש לו פה 600 אלף אנשים, ויש לו כבר כמה אנשים שגם יכולים להגן על מה, על מה שכבר יש פה. אז איך זה נהיה? זה נהיה מי... אז הוא מגדיר את זה, הוא אומר, זה כמו הכשר מצווה. זאת אומרת, לגור בארץ ישראל, כשאין שלטון בארץ ישראל, זה מצווה, אבל זה מצווה, זה לא המצווה המלאה. כלומר, המצווה המלאה היא לגור בארץ ישראל, וכשיש שלטון בארץ ישראל. אבל אתה לא יכול להגיע למצווה הזאת, כמו שאתה לא יכול לאכול מצה, אם לא לפני כן אפית את המצה, אז אתה לא יכול לכבוש את ארץ ישראל, זה לא יגיע בדרך הנס, פתאום תקום מדינה, אלא זה יגיע מזה שאנשים עולים. שוב, לצערנו, מה שלא הבינו רבים, שזאת המצווה, וזה מה שצריך, וזה מה שנכון, גם מבחינה מדינית ופוליטית ומעשית, אבל לא חשוב, לא ניכנס לזה עכשיו. כל פנים, זה ככה המצווה מתקיימת. אנשים באים, ואז יש כמות, ואז אפשר להכריז, ומשם כבר באים הרבה, כי כבר יש עצמאות, ואפשר כבר להעלות יהודים בקלות לארץ ישראל, ובלי המסירות נפש של אותם מאות אלפים שעלו לפני, אז כמובן שאי אפשר היה לקיים את המצווה הזאת. אבל המצווה באמת בשלמותה, זה שאנחנו מגדירים את עצמנו כריבונים על ארצנו, וככל שהריבונות היא יותר כאדם העושה בתוך שלו, ככה המצווה בעצם מתקיימת יותר בשלמותה, וככה באמת העצמאות, גם הפיזית וגם הרוחנית, היא קורית בצורה יותר גדולה. מבחינה הזאת, יש לנו עצמאות משמעותית מאוד. לצערנו, כמו שאמרנו, היא עדיין לא מלאה, כי עדיין אנחנו לא מספיק בטוחים בעצמנו, ואנחנו צריכים קשרים ואולי עזרה. האחרונה היה כזה ויכוח, ארצות הברית, הם אימו, הם כן אימו, הם ייתנו, הם לא ייתנו. אז בסדר, זה לא פשוט מבחינה כשאתה ראש ממשלה או זה, ואתה צריך לדאוג לדברים, זה קל מהבית מדרש להגיד לו, מה, עזוב את ארצות הברית, אנחנו נסתדר, אנחנו, הקדוש ברוך הוא איתנו, ויהיה בסדר, בסדר, יהיה בסדר, אבל בכל זאת, כאילו, הם נותנים פה איזה כמה שקלים לקנות כמה מטוסים וכמה זה. עכשיו, יכול להיות שאם יש באמת, כל העם הוא מאמין גדול בקדוש ברוך הוא, אז נגיע לשלב הזה, אז אולי באמת כבר נהיה במצב שבאמת אנחנו לא אמורים להסתמך ולהיות צריכים את ה... למרות שתמיד יהיה קשרי חוץ וכדומה, אבל בסדר. אבל אז המציאות היא, יש לה איזה כמעה, יש פה איזשהו שלבים שהם אולי לא שלמים ומלאים, אבל ברור שיש פה משהו מאוד מאוד חד ונוקב וברור. ברגע שיש עצמאות, העצמאות הזאת היא קיום המצווה בצורה מלאה, כי זאת הגדרת המצווה כאדם העושה בתוך שלו. זה לא שאנחנו פה ואנחנו, וזה אפרופו קשור דביר לשאלה שלך, זאת אומרת להיות בארץ ישראל, אבל לא לעשות כבתוך שלו, אלא להצטרך אישור לכל דבר מהשולטים פה, זה לא נקרא ריבונות. ריבונות היא להיות בארץ ישראל, כי ארץ קדושה וארץ עם סגולות רוחניות וכו' וכו', אבל להיות בארץ ישראל כעם חופשי בארצו, ובמילא הדברים הם מתקשרים. זאת אומרת, העצמאות הפיזית, כמו שאמרנו, היא מולידה את התורה, את הנבואה, את כל אגב, גם קיום המצוות, כל הדברים האלה תלויים ב, 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 בעוצמה שלהם, הם תלויים בארץ ישראל. אולי עוד דבר אחרון, וגם כן מאוד מעניין, ויש לו גם משמעות קצת, קצת היום, יש דין, יכולים לראות פה, תראו פה את המספר 9, יש גמרא מועד קטן שאומרת שהרואה הרי יהודה בחורבנם קורע. ככה כתוב, שהרואה הרי יהודה בחורבנם צריך לקרוע את הבגד, כמו שלא עלינו קוראים באבל. ואומר הטור, והבית יוסף שם, שהמנהג הוא לקרוע על הרי יהודה דווקא. למה? מסביר הגאון רבי ישראל משקלוב, תלמידו של הגר"א, בספרו פאת השולחן, מפני ששם הייתה עיקר המלוכה בישראל. הוא מוסיף הבית יוסף, בחורבנם, דהיינו שהם חרבות ואין בהם יישוב כלל. אבל אם יש בהם יישוב, אף על פי שהם בידי אקום, היה נראה לכאורה דאין צריך לקרוע, ואפשר, דכל שהם בידי אקום, אף על פי שיש בהם יישוב, בחורבנה מקרי וכן עיקר. כן כתב שם אבך, הוא פשוט הוא, דאי הרי יהודה בחורבנן, כי אמר, היינו אפילו אם יש שם יישוב, כל שיד האומות שולטת, בחורבנה מקרי. דאי המצפה שקראו עליה, היה שם יישוב עם רב מיהודים, אף על פי כן קראו בגדיהם, שהייתה נכבשת תחת יד מלך בבל. זאת אומרת, דבר מדהים. קודם כל, הרי יהודה, למה דווקא הרי יהודה בחורבנם? כלומר, הרי הגליל, אם אתה רואה איזה עיר בגליל שנחרבה, אתה לא צריך לקרוע. אז קודם כל מסבירים למה הרי יהודה, כי המלכות הייתה ביהודה. המלכות היא בירושלים והסביבה. ולכן, על מה אנחנו קוראים? אנחנו קוראים על זה שהמלכות נתלה מאיתנו. ולכן זה בהרי יהודה. אבל החידוש שאומרים, גם הבית יוסף וגם הבח, הוא שאפילו אם יש שם יישובים, לכאורה כבר אנחנו גרים שם. תחשבו על הסיטואציה, כן? אתה בא לאיזה עיר שהייתה פעם, לפני זמן בית ראשון, בית שני, הייתה עיר בנויה. עכשיו היא חרבה, אבל יש שם יישוב חדש, יהודי. לכאורה, מצוין. אבל הוא אומר, לא, השאלה היא של מי השלטון. אם עדיין השלטון הוא של האנגלים, ואוקיי, ואנחנו באנו פה והתחלנו פה לחזור לארץ ישראל ולהתיישב בכל מיני מקומות, זה עדיין נקרא בחורבנה. וזו דוגמה מהגמרא שהיה עיר, צופים, מצפה, שקרובה לירושלים, והם הגיעו לשם והם קראו כי היה שם יד אקום, שלטו שם. אז לכן הם קראו את בגדיהם. זאת אומרת שמצוות הקריאה על מה היא? על השלטון. ולא רק על זה שהיה יישוב ועכשיו אין יישוב. אלא השאלה היא גם באיזה הקשר היישוב הזה יושב. לכן כל הדיבורים על, נכון, יש החלת ריבונות, סתם, תחשבו על, על הגירוש מגוש קטיף, מצפון השומרון. היה פה משהו מאוד מאוד קשה מהבחינה הזאת. היה פה מקום שכבר אמנם היינו בשלטון צבאי ולא בשלטון מלא של ריבונות, אבל בכל זאת, איפה שהיינו, בגוש קטיף, היה שלטון לגמרי ישראלי, כאדם העושה בתוך שלו. זאת אומרת, הצבא שלט שם. אמנם לא החוק, כאילו, המלא, כאילו, הישראלי, אבל עכשיו, לתת את זה לגוי, זה ממש כאילו, זה ממש ללכת אחורה, כן? זה עצמאות שכבר הייתה, עצמאות משמעותית מאוד שהייתה, וללכת אחורה. עכשיו מתחילים לתקן, החזירו, ביטלו את חוק ההתנתקות בצפון השומרון, אז חוזרת פה איזו עצמאות, עכשיו צריך לחזור שם עם התיישבות, אבל לפחות אתה אומר, אני אקבע שם מה יקרה, לא, זה שלי, אנחנו נקבע מה יקרה. עכשיו כל ההתיישבות ביהודה ושומרון לצערנו, בקעת הירדן, היא עדיין לא עם החלת הריבונות הישראלית המלאה, ושוב כמובן עם כל ההקשר, פלסטיני וזה וזה וכל הדברים האלה, אבל ככל שיהיו יותר יהודים, אז בסוף המציאות תהיה כזאת שכמובן צריך פתרונות, כל הדיבורים, אז מה עושים, איך עושים, איך הם מתנהגים עם אלה שגרים שם, אנחנו לא, יש משפט של הרמב"ן, הוא אומר, אנחנו לא ליסטים שזורקים את האומות, אנחנו אנשי מוסר, ודואגים לזכויות ולכל מה לכל מה שצריך, אבל בתנאי שאנחנו עושים בתוך שלנו, והם אורחים שלנו וגרים אצלנו בשמחה ובטוב, וקבלו את כל התנאים, אולי חוץ מלבחור לכנסת, ונתת להם לקבל את כל תנאי החיים המקסימליים שאפשר לתת להם, אבל להגדיר מי הריבון. בינתיים יש פה כמעט, אז אנחנו גרים שם, יש לנו איזשהו שלטון צבאי, שעת לאט יש כל מיני חוקים שמנסים להגדיר את יהודה ושומרון באמת כחלק ממדינת ישראל, בצורה כזאת או אחרת, גם אם זה לא בחוק מלא, אבל צריך להבין שזה מאוד משמעותי. זה לא איזה דברים כאלה פוליטיקאים, שאלה כזאת, שאלה אחרת. בסדר, בסוף זה כמובן תלוי בזה, אבל זה תלוי בעם ישראל. זה תלוי כשעם ישראל באמת יהיה, זה העבודה העיקרית, לעשות את עם ישראל באמת אוהב את ארץ ישראל, רוצה את ארץ ישראל, מעוניין בה וכו', וזה תהליך עמוק, רוחני, ולא ניכנס עכשיו לעניין הזה. אבל רק בהקשר הזה, ולסיים, יש ברכה ידועה שנקראת מציב גבול אלמנה, וזה אומר שכשאתה מגיע לשוב חדש בארץ ישראל, לבית כנסת שלו, אתה מברך, ברוך אתה השם, השם ומלכות, אתה השם, נקרא מלך העולם, מציב גבול אלמנה. גם מקור בגמרא, הופיע בשולחן ערוך, מה זה? זה חזרנו. חזרנו ומציב גבול אלמנה. הייתה כאלמנה, איכה ישבה בדד, הייתה כאלמנה, היא לא אלמנה, היא חזרו אליה בניה, עם ישראל חוזר אליה, אומרים הפוסקים עוד פעם, מתי אפשר לברך את הברכה הזאת? רק בתנאי ש... השלטון הוא ישראלי. אבל אם יד אקום תקפה עליהם, אז אי אפשר לברך. בזמנו בגוש קטיף היה איזה, אמרו אולי תשאירו אותנו היישובים, בסדר, תנו להם, הם יהיו כאילו אחראים, אבל תשאירו אותנו שם על הגוי. זה כמובן לא מציאותי, הוא שוחטים אותנו לזה, אבל כאילו ברמה כאילו התיאורטית, כן? בסדר, כאילו, אוקיי, תתנתקו מעזה, אבל תנו לנו להישאר לגור, כאילו... לא, לא מתחיל. אבל נגיד אם התיאורטית, אם היה דבר כזה, אם היה לך איזה מקום בארץ ישראל שאתה... אבל אין לך שלטון שם. יהודה ושומרון, בגלל שיש שלטון צבאי ויש כבר הרבה עצמאות מהבחינה הזאת, אז זה כבר משהו שכן נוהגים לברך ביהודה ושומרון, כשמגיעים בפועל, כן, ממש אם יוצא לכם להגיע לברך, מציב גבול אלמנה על החזרת היישוב היהודי לזה, אבל אנחנו מברכים את זה בגלל שזה לא רק שיש פה יישוב, אלא היישוב הזה הוא חלק מחזרה של עם ישראל לארצו, גם אם היא לא מלאה לגמרי, אבל היא כבר בדרך, היא בדרך לשם, זה בחינה של ריבונות, ולכן אפשר לברך. אבל הוא יצויר שלגמרי אתה נמצא באיזה, אתה הלכת לגור עכשיו בשכם, הקמת שם איזה בית כנסת, אבל אין לך שם שום, כן, נגיד שלא שוחטים אותך לארוחת בוקר, אבל זה לא שלך המקום, כי בהסכמי אוסלו נתנו להם, ואחר כך בעצם התחלנו לחזור לזה, חומת מגן, הסכמי אוסלו, רק שנבין, בהסכמי אוסלו, זה דבר נורא והיום, לא מדבר על ה-1500 הרוגים, בהסכמי אוסלו נתנו להם את השליטה על חלקים גדולים ביהודה ושומרון, מה שנקרא עד היום שטחי A, זה בעצם שטחים שהם בהגדרה הם שלהם. אז צהל נכנס לשם ומוצא, לוקח את כל ה... כן, שולף משם את כל המחבלים, אז ככה ששוב, יש פה איזה שלטון מסוים, אבל זה לא פשוט, זה לא כל כך שאלה מעשית, כי אנחנו גם לצערנו לא הולכים ומתיישבים בשטחי A, כי זה לא רלוונטי ולא מעשי, ובשטחי C ו-B וזה, אז כיוון שאנחנו כבר כן שם די ריבונים, אז אנחנו גם... כל פנים, אבל שוב, על העיקרון. העיקרון הוא סיכום הדברים ששלטון עצמאי, ריבוני, עצמאות, מדינית, היא... שורש ובסיס להגדרה של עם בכלל, להגדרה של עם ישראל בפרט, וליכולת של עם ישראל לבטא את התורה שלו ואת הנבואה שבו ואת כל העוצמות הרוחניות שבו, ויש לזה ערך מאוד מאוד גדול, ולכן התוצאה של זה, זה כשזה קיים, אז זה נקרא יד רמה, זה נקרא עלו בחומה, זה נקרא שאומרים הלל, זה נקרא שנגמר שיעבוד מלכויות, שמתחיל תקופת משיח וכולי, ולהפך, כשזה לא קיים, אז אי אפשר להגיד הלל, ואי אפשר... וכן, על זה הדרך, אפשר לצום בתשעה באב, כי למרות שיש בית מקדש, כי אין את השלטון ואין את העצמאות. כל זה רק כדי להגדיל מאוד בעינינו את המתנה הגדולה שזכינו בה, שהיא לא פשוטה בכלל, וצריך להודות עליה לריבונו של עולם, ובאמת להוציא את עם ישראל מהכוח אל הפועל, ברמה האישית וברמה הלאומית הכללית, עד שהדברים יהיו בעזרת השם שלמים יותר ומלאים לטובה ולברכה בעזרת השם.